היי חברים וחברות, מה הדיבור בפרדס חנה קרקור, מהדורת החירום נמשכת, והיום אנחנו בפרק מיוחד עם יעל אזלייט. יעלה היא אמנית, קולנוענית, במאית, מטפלת, מחנכת, והיה פרק מאוד מאוד מעניין עם המון המון תובנות, סיפורים, במקרה גם יצא לה לערוך תחקירים עם משפחות מהעוטף, ונראה לי פשוט תקשיבו, שווה להקשיב. אז היום אנחנו בפרק שלישי של מהדורת החירום, של מה דיבור פרדס חנה קרקור, והיום אני עם יעל אזלייט.
היי אור.
היי, שאלתי אותך מקודם מה הטייטל שלך, וענית לי תשובה מורכבת, אז אולי נשתף אותה. בא לי כאילו...
כן, אני אומרת שקשה לי להגדיר את עצמי, זה תמיד תלוי בשעה וביום. אבל אולי אני גם בן אדם כזה שקצת חומק מהגדרות, כל פעם שנתקלתי להיות איזה משהו בעולם הזה של אמנות או ליווי אישי, אז איכשהו חמקתי מה...
כאילו לא רצית להיות סביב קטגוריה? או
אני
סביב...
לא יודעת אם לא רציתי, אני כאילו גם עסוקה כן בלחפש הגדרה. אני חושבת שזה עולם כזה שאנחנו צריכים, זה עוזר לנו, זאת היא עושה ככה, זה עושה ככה.
כן. זה נוח שני, לנו זה... כבני אדם לחשוב בתבניות.
ברור, כן. זה טבעי לגמרי. מצד שני, זה מרגיש לי הרבה פעמים שזה מכשיל אותי. אני חושבת שאני מהדור של, שגדלנו על תתמקצעי, תתמקדי, תבחרי דבר כן. אחד ותהי טובה בו, אבל אני חושבת שאני הגשר, אולי אני וכמוני רבים, לעולם של המולטיטאסק.
מגניב.
של אנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים, וגם... לעבור מקצועות.
כן, לשנות קריירות.
לשנות קריירות, וזה היום הרבה יותר מקובל.
כן.
בעידן שלי לא.
אז רגע, איזה קריירות היו לך? או יש לך?
אז כן, קולנוע, אמנות פלסטית, תיאטרון, תיאטרון הידית, הייתי...
וואלה.
חלק מהצוות שלו, שש הפקות, זו תקופה משמעותית ומורה בידית. אני חושבת שבסביבות 20 שנה אני מתעסקת במה שנקרא ידע הביוגרפי.
מה זה אומר?
שזה אומר התבוננות, כאילו בעצם, בוא נגיד שאדם, קהילה, הביוגרפיה שלנו בעצם מספרת מי אנחנו. מספרת,
כאילו הרזומה שלנו כזה, הקורות חיים?
קורות חיים במובן העמוק, כן? לא במובן של הקוריקולום, כן, אלא לא, במובן לא. העמוק. מספר לנו על עצמנו משהו, ואנחנו כאילו יודעים את זה, ואנחנו אומרים, לא, אבל זה לא מעניין. אבל אנחנו שבועים בסיפור, הסיפור מגדיר אותנו, או שאנחנו נמנעים מזה שהסיפור יגדיר אותנו, למשל, אני ישראלית, אני יהודיה, פתאום נגיד אירוע כל כך גדול, כמו שקרה עכשיו, שם עליי זהות שאולי לא רציתי לגמרי להיות מזוהה איתה.
מבין מה אתה אומר.
וכשאנחנו מתבוננים... במערכת היחסים בתוך הסיפור חיים שלנו בין גורל, לאיזה נסיבות נולדנו למשל, לבין בחירה חופשית. אנחנו נורא רוצים לחשוב שאנחנו אנשים חופשיים.
כן, אנחנו לא אנשים חופשיים.
יש אלמנט, כאילו אני חושבת שהאנושי, יש בו אלמנט של בחירה, יותר מכל ממלכה אחרת ביקום שלנו.
כן.
מה שמוכר לנו, אנחנו, יש לנו אלמנט של בחירה חופשית. אבל יש אלמנט מאוד משמעותי של גורל, אנחנו לא בוחרים את הנסיבות שאליהם נולדנו, גדלנו, גוף, תורשה, דברים שמוכתבים לנו.
כן.
ובעצם התהליך שאני עושה עם אנשים זה לפענח, גם באיזה אופן הסיפור או האירוע שקרה לנו משרת את ההתפתחות שלנו, ולא רק דפק אותנו, וגם את המערכת יחסים בין גורל לחופש, מתוך שאיפה להגדיל, את פוטנציאל החופש והבחירה החופשית, כמובן.
מעניין.
אז רגע, אם אני... זה מקבל טוויסט בעלילה בתקופה הזאת.
כן, אז רגע, אני חוזר ללפני התקופה הזאת, ואז נדבר על התקופה הזאת. אבל אם אני חוזר, אם אני כאילו מבין מה את אומרת, את בעצם גורמת לאנשים שמגיעים עם איזשהו פצע ילדות או משהו כזה, להבין איך הוא משרת אותם היום.
גם.
איך הם יכולים להתפתח ממנו.
כן, אנשים באים מכל מיני סיבות. באים אליי אמנים או אמניות, שהם במשבר, למשל, של יצירה. באים אנשים עם בצומת של החלטות שצריכים לעשות, והם לא רוצים תהליך, נקרא לו פסיכולוגי.
כן.
הפסיכולוגיה מדברת מהפוינט אוף ויו של הנפש, שהיא מאוד חשובה, כן. מאוד מאוד חשובה. התחום שאני מתעסקת, בא מהפוינט אוף ויו של ההתפתחות, או אפשר להגיד בפרדס חנאית, הרוחני. אבל הרוחני מבחינתי הוא המקום ההתפתחותי, הוא לא משהו שאנחנו מנותקים בו מפני האדמה, כן. אלא האופן שבו אנחנו פועלים בעולם, זה האופן שבו הרוח שלנו פועלת.
מעניין.
ההתפתחות שלנו זה החלק הרוחני שלנו, החלק שאנחנו בו לא שבועים רק בגורל, אלא גם יש לנו יכולת לבחור או לעשות שינוי.
אבל גורל זה משהו מאוד, כאילו, איך שאני תופס גורל, גורל זה משהו מאוד רוחני. כלומר, זה משהו שבעצם אומר, הכל מוכתב מלמעלה, באיזשהו אופן. את מאמינה בזה?
תראה, הביטוי היפה הוא, כאילו, הכל נתון מראש, אבל כן. לא, אני לא הגדרתי, רגע, ציטוט יותר מדויק. הכל, נו, יש ביטוי כזה.
הכל מכתוב, הכל...
אבל הרשות נתונה, כן? זאת אומרת, הגורל הוא, אם נוריד אותו לפני האדמה, נולדת בצורן?
נולדתי בגבעתיים, אבל
בגבעתיים,
כן.
בגבעתיים, להורים מסוימים?
כן.
לסט תורשתי מסוים? משפחה, לא יודעת, אתה הבכור?
אני הבכור, כן.
הבכור, זה אומר משהו מאוד משמעותי לגבי האחריות שלך בתוך המשפחה?
כן.
תפקיד שלך במשפחה? יש לך אחים, אחיות?
יש לי, כן.
יש? זאת אומרת, זה לא משהו שבחרת. זה גורל. לא,
נכון.
אז אם אנחנו לרגע שמים את המילה גורל במקום מאוד פשוט ובסיסי, זה גורל.
כלומר, הסט כלים שאליו נולדתי, זה גורל.
למשל.
הבנתי, אבל זה לא במובן של ייעוד או משהו כזה.
כאן אנחנו הולכים ומסתבכים. ומה שאני אוהבת לעשות זה כשאני מדברת עם בן אדם ספציפי, ואנחנו מתבוננים בסיפור החיים שלו, בשביל להשתחרר ממנו אגב, אז שם מתחילים לגלות ולפענח מה גורל ומה בחירה. וזה מתעתע, זה לא לגמרי ברור לנו, אנחנו לא כאילו מעל הסיפור.
כן.
אנחנו גם מנסים להיות קצת בפוינט אוף יו מרוחק, אובייקטיבי לכאורה, אבל אנחנו פועלים מתוך הסיפור. אז יש שם איזה פענוח, שבעצם... בין היתר אנחנו מגלים שהסיפור הוא כמו מין עטיפה כזאת, שאנחנו יכולה להיות קוצנית, יכולה להיות מבריקה ונוצצת, אבל אנחנו רוצים לקלף את המהות של הסיפור, ולגלות איזה איכויות יש שם. מה התגלה לך שם, באירוע שאתה מספר לי עליו? איזה מין בן אדם אתה במהות שלך? כי הסיפור רק מתאר את זה, הוא מביא את איך זה נראה. או איך זה בא לי ביטוי בעולם. ואז שאתה אומר, כן, הסיפור זה לא אני, הסיפור מבטא אותי. אז אנחנו דרך זה שאנחנו מתעסקים בכילופים, אנחנו מוצאים ככה כמו איזה מין מהויות כאלה, ומתחילים לחבר, אני אומרת, זה כמו המשחק הזה של ילדים, שיש נקודות,
כן,
אירועי חיים.
שיש כאילו איזה ציר שעובר בין כל הנקודות.
נכון, ואז אתה מגלה, וואו, אני דינוזאור. חשבתי שאני חתול, או אני בכלל איזה דרקון או אריה, וזה איזשהו ביטוי קצת פשוט של הדבר
כן,
הזה.
כן, מטאפורי.
מטאפורי, כן, שדרך האירועי חיים אנחנו בעצם מגלים איזה כוחות, איזה מהויות, ובעצם משחררים קצת הסיפור באיזשהו אופן. אז זה דרך ארוכה להסביר בקצרה את מה שאני עושה.
זה כאילו בעצם באמת איזשהו מעבר בין בחירה בין בחירה של החלטות שעשיתי בחיים לבין
הפוך.
למה הפוך?
בעצם אתה יכול לראות את המסע שלך אל חופש, את המסע מסיטואציה שגם אם נולדת בארמון עם כפית זהב בפה, לא בחרת את זה, לא היה לך שום השפעה על הנסיבות האלה בהדרגה.
לא, אבל אם בחרתי לעזוב את הארמון, או בחרתי עכשיו ללכת ללמוד משהו שהוא לא... זה כן בחירה, לא? שם זה ה...
שם אנחנו יכולים לבחון אם זאת בחירה או גורל.
הבנתי.
למשל, אחד הדברים הנורא בולטים בסיפור הזה, זה איך אתה מתאהב. אתה רואה אישה. איך פגשת את האישה שלך, למשל?
גרתי איתה. זה היה מאוד מוזר. נפגשנו בשנת שירות, וגרנו ביחד חודש, ואז... כן, ומשם...
וכשראית אותה פעם ראשונה?
אני חושב שהיא סקרנה אותי, עניינה אותי, כאילו משכה אותי וגם עניינה אותי. רציתי להכיר אותה עוד. זה היה התחושה.
והיא? איך היא מספרת את הרגע שהיא פגשה אותך?
היא מספרת שהרגע הראשון זה כזה, היה לי רסטות. הייתי בשנת שירות וזה, אני כאילו מרגיש שאני מצטרך להתנצל על זה שהיה לי רסטות, אבל היה לי רסטות.
אתה לא חייב להתנצל על כלום, בטח לא פה.
אז היא ראתה אותי ואמרה לי, וואי, מי זה, למה הביאו את הבחור הזה עם הרסטות לעשות פה שנת שירות? כאילו, היה לה רושם ראשוני מוזר עליי. ואז אחר כך הכיר אותי לעומק, אבל בהתחלה היא לא, נראה לי שהיית מספרת ככה את הסיפור.
אז הרבה פעמים יש רגע כזה, אבל של ידיעה, שאנחנו מסתכלים על, על בן אדם, ויש לנו רגשה שאנחנו מכירים אותו, או אותה.
נכון.
וזה מעבר כמו מ-0 ל-100. אז אנחנו נשאל, זה גורל או בחירה?
מעניין.
מה דעתך?
וואי, זה קשה, זה באמת מאוד מוזר ההרגשה הזאת. אני מכיר את ההרגשה שאת מדברת עליה, ואני לא יודע אף פעם איפה היא נובעת. אני חושב שזה כאילו משהו באמת יותר, לא יודע, קדום, שכזה, היא משלי כזה. זה ההרגשה, כאילו, אני מכיר אותה, היא כזה, או אותו, כן.
ואם זה קדום, אז זה גורל או בחירה?
זה כאילו גורל, כן. אבל סתם, לא יודע, אני הרבה פעמים חושב על דברים שאני עושה סתם, נגיד על הפודקאסט הזה, האם זה גורל או בחירה? כאילו, הרבה דברים, אני חושב, מה הייעוד שלי, וכאילו זה שולח אותי באמת בפינג פונג הזה של אחורה, קדימה, מאיפה באתי. יש משהו בביוגרפיה באמת, בציר חיים הזה שהוא מאוד נותן איזה פרספקטיבה רחבה על החיים שלך כאילו היום.
נכון, זה כאילו באמת מבט רטרוספקטיבי על עצמנו.
כן.
שבתוכו אנחנו מזהים אופן של קבלת החלטות, דברים שנגיד יכולה לבוא אליי מישהי ולספר לי איך היא תמיד מתעכבת, איך היא לא לוקחת החלטות בזמן, היא תמיד אומרים לה את זה גם, יש מילה לזה רגע?
דחיינות?
דחיינית, מפחדת לקחת החלטות, והיא יושבת וחצי פגישה רק מספרת לי כמה קשה לה עם התכונה הזאת, ואז וואו. אנחנו מסתכלות. אוקיי, מסתכלות על אירועי חיים, ובעצם אנחנו רואות שכל פעם כזאת שהיא התעכבה, היא בעצם אספה מידע, והתבוננה, ויצרה איזושהי מידת מרחק בין מה שקורה, לבין ההחלטה שהיא עושה.
כאילו הייתה צריכה את העוד רגע הזה לאסוף את המידע?
בדיוק, אז בעצם הפכנו את האיכות שהיא תפסה אותה כחולשה, או בעצם הבנו בהדרגה שזה משהו שמשרת אותה, וככל שהיא תפסה והבינה שהאיכות הזאת משרתת אותה, ומה הגבולות גזרה של הדחיינות, זה שחרר אותה מעומס מאוד מאוד גדול בעצם, היא בעצם מסתכלת היום על החיים שלה, ועל החלטות מאוד קשות שהיא צריכה לקחת, לא כילדה אלא כאימא ובעלת עסק, ובעצם יכולה לראות מתי איך היא משתמשת באיכות הזאת, ומה נצבר לשם, ואיזשהו אמון בהשהיה הזאת.
כאילו זה הפך לאיזשהו כוח שלה בעצם?
זה איכות שלה, שנתפסה בעיני הסביבה כמשהו לא תקין, והיא אימצה את האיכות הזאת, וזה מקלף בעצם דרך הסיפורים, דרך אירועי החיים, הוא אומר, רגע, תראי איך זה שרת אותך פה.
יש לזה סיבות, כאילו בעצם.
זה איכות שנתפסת לא נכון.
כן.
כאילו, יש ספר שנקרא הדרמה של הילד המכונן. זאת אומרת, שאנחנו מבחוץ אנחנו נורא נוטים לאמץ את מה שחושבים עלינו. כן. בתור ילדים, בוודאי. ואנחנו לאט לאט מבינים שזה מה שאנחנו ככה פועלים מתוך אותה תפיסה. אנחנו משתחררים מזה, יכולת שלנו לבחור בחירה חופשית יותר גדולה גם.
כן.
אנחנו מבינים שזה האיכות שלנו. אני יכולה לקצר את הטווח הזה, כי אני כבר בן אדם בוגר, אני מבינה שככל שאני מקבלת את התכונה הזאת, למשל, אז הפער מתקצר שם. וכולי וכולי.
וואו.
זה כבר להסחף ל...
לא, אבל זה מאוד מעניין. אז זה בעצם זה כאילו דוגמי. סוג של טיפול ביוגרפי, כאילו, לא? זה בעצם ה...
בטיפול יש מערכת יחסים, שהיא כמובן אישית והיא מוגדרת לפי האנשים שנמצאים בסטינג, כן? אבל יש שם מצב של מטפל ומטופל. המפגש שאני מכוונת ושואפת אליו הוא מפגש דיאלוגי. הוא מפגש של, יש לי ידע, כן? יש לי הבנה, יש לי פרספקטיבה, יש לי ניסיון, יש לי ויש לי ויש לי, אבל זה רלוונטי לך? אתה בעל הידע על עצמך, אתה מחזיק את הידע, אז אולי אני יכולה לעזור לך להבין את זה, לפענח את זה, להסתכל על זה, אבל אתה תוביל את הדרך, לא אני. אתה תגיד מה אתה צריך, אתה תוליך את התהליך, אם אתה צריך שנתעכב עכשיו על מה שקורה עכשיו, אנחנו במצב חירום, או שאנחנו יכולים ללכת אחורה, ואני בודקת את זה איתך. האם יש משהו עכשיו שאנחנו צריכים לברר אותו, באותם כלים בעצם, איך אנחנו מפרקים סיטואציות, איך אנחנו חוקרים אותם בעין טובה, בעין מטיבה לטובתנו, בהווה, וכשיש פניות, זאת אומרת, טוב, יאללה, בואי נחזור לציר הביוגרפי ונסדר.
כלומר, אם אני, סתם, אני הולך עכשיו כן למצב שאנחנו נמצאים בו, ואם עכשיו נגיד, לא יודע, שיניתי את דעתי, קיבלתי איזו החלטה בעקבות המצב או משהו כזה, אז גם על זה אפשר, כאילו גם במצבים כאלה אפשר לעבוד עם הגורל הזה, עם הביוגרפיה?
זה מאוד מאוד קשה לדבר גם בשבילי, מכיוון שאני גם בתוך הסיטואציה, ואני לא בעמדה היותר מוכרת לי מחוץ לדברים.
כן.
אני בתוך הדברים עם כולנו. אני חושבת שזה טרי מדי, בשביל שתהיה לנו איזושהי פרספקטיבה.
כן.
ואני חושבת שגם החלטות...
עדיין השוק הוא העיקר.
אנחנו בתוך האירוע.
אנחנו בתוך האירוע,
האירוע
אנחנו
לא נגמר.
לגמרי.
אנחנו מאוד מאוד בהווה של האירוע. אז יש כאילו איזה חלק מאוד גדול שהוא לא איך אומרים, לא קמנו מהשבעה באוקטובר, אבל יש גם כוחות חיים.
וואי, זה, לא קלטתי שזה סימבולי, לא קמנו מהשבעה. לא קלטתי, זה ממש, זאת ההרגשה שכאילו...
כן.
אנחנו באיזה שבעה אינסופית כזאת.
זאת השבעה באוקטובר לא נגמר.
כן.
כן. גם המספר שבע, זאת אומרת, גם בתוך העבודה הביוגרפית, אנחנו עובדים עם המספר שבע, עם תקופות של שבע שנים.
כן, אה, זה
חלק
מה...
שבעה שביונים. זאת אומרת, מה זה? אז בעצם מה שאני עושה בזמן הזה, אני מתבוננת. מבפנים ומבחוץ, אני רואה מה קורה לי בגוף, מה אני מבקשת לראות, מה היכולת שלי להתמודד עם תכנים מסוימים, אם זה טקסטואלי, אם זה ויזואלי, אני בודקת את עצמי, פשוט בשקט, אני פשוט מסתכלת על מה קורה. אני רואה אנשים שהתגובות שלהם כמו בשלבי האבל, כן? יש אובדן, אנחנו בשלבי האבל, אנחנו נעים מהכחשה לכעס, אז אנחנו רואים ששלב מאוד מאוד מרכזי נכנס כאן, שהוא שלב של לרצון בנקמה.
כן.
ואז נראה מלחמת עולם בין אנשים, על הרגש הזה של כן. נקמה, ונמדחקו.
זה יעבור, את אומרת, מתישהו, זה באמת איזשהו זעם ש... אני חושב ש... שוב, אני מנסה להיות הכי רגיש בסיטואציה הזאת, אבל אני חושב שזה לא ייגמר עד שהחטופים לא יחזרו, ואז זה ישתנה קצת, משהו יירגע יותר. אבל...
בוא נגיד שמבחינתי, אם אני הייתי רוצה כותרת, ושמסר אחד שהם לא המצאתי אותו, אבל זאת החוויה באמת הפנימית שלי, שכאזרחית מדינת ישראל, שזה לא הגדרה שאני נוטה להשתמש בה.
לאמץ, כן.
זה החוזה הבסיסי שלי עם המדינה, להחזיר אותם זה תנאי ליכולת שלי להרגיש אזרחית של מדינה.
כן.
זאת אומרת, מעבר לעניין הרגשי שקיים, מעבר לזה שאני כל יום עסוקה בזה, כל יום אני עושה פעולות פנימיות,
כן.
וגם דברים מבחוץ שקשורות ב...
כן, זה כאילו הסעיף הראשון בחוזה הלא כתוב שחתמנו.
ההקדמה לחוזה זה ההועיל וזה הכותרת.
כן.
עוד לפני שחתמנו, עוד לפני שמפורט, ההועיל ואנחנו אזרחי מדינת ישראל.
כן.
אז זה התנאי הראשון.
לגמרי.
אין מבחינת, אחרי זה אפשר לסגור את הבסטה מבחינת.
ממש.
כן, אז חלק מהתמונה הזאת שהאירוע הזה לא נגמר, זה העובדה שיש שם... נשים, ילדים, תינוקות, וגם המחשבה שאין לנו, למשל, הבן שלי אמר שגלעד שליט היה בשבי, אז הוא היה ילד של כולם, הוא היה חייל של כולם.
כן.
הדמות שלו, סיפור שלו, המשפחה שלו, נצרבו בנו.
בטח.
ולא היה אדם במדינה הזאת שלא ידע מי זה גלעד שליט.
נכון.
אני גם הייתי, ארגנתי עם עוד כמה נשים מדהימות מפרדס חנה, חיות רות ברכאי, את המשמרות בירושלים בזמנו.
מה, במעל?
כן. הוא היה אחד.
כן, גם רון הרד, אגב, אני זוכר שהיו בלונים, וכאילו היה ממש...
רון הרד לחופש נולד.
רון הרד לחופש נולד, נכון.
כן, זה דמות אחת שהיא נצרבת לנו בתודעה. וכאילו בזהירות אני אומרת, ובכבוד ובכאב נורא נורא גדול, איך אתה צורב בתודעה? 240 איש.
זה כאילו זה קנה מידה שלא... אף אחד לא חשב בכלל שזה...
איך אתה מזדהה? איך אנחנו, הנפש האנושית הבזויה, כמעט, יכולה להזדהות עם 240 אנשים? אז אנחנו תופסים לנו, אתה יודע, פנים, שמות, וזה חוויה מאוד מאוד קשה, שאני לא חושב שאנחנו נתפוס את הגודל שלה בכל היבט, כן?
כן.
בכל היבט.
ממש.
אז כן, אנחנו בתוך האירוע, ואיך, ובאמת אנשים לא פנויים, שואלים אותי, למה אנשים לא באים לטיפול, אוקיי, גם פסיכולוגים, זאת אומרת, כי אתה צריך משאבים בשביל זה, אתה צריך להיפתח, אתה צריך להרגיש סייף זון, מה שעוד בהמון המון רבדים באירוע הזה, הסייף זון שלנו נפרץ.
כן, ממש,
במסיבה,
לגמרי, כן.
כל הרעיון של סייף זון בעצם נפרץ, רעיון של ממד, מרחב בטוח, כל המרחבים הבטוחים שלנו.
אין אותם, שום מרחב לא בטוח יותר, זה ההרגשה.
נכון, בשביל טיפול אתה צריך מרחב בטוח.
נכון.
ואתה צריך לצאת מפאזה של הישרדות, שאתה מגייס את כל הכוחות שלך לתפקוד.
כן.
בשביל שתוכל להתפנות, לפתוח את סגור לבך ולחטט שם ולהוציא כאבים והקשרים, ולא באים לטיפול, אולי יש כאלה שכן, אבל... בגדול, זה משק האנרגיה שלנו מכוון הישרדות, גם כשאנחנו לא שורדים.
כן.
זאת אומרת, אנחנו פה לא שורדים בפרדס חנה, אבל אנחנו שורדים.
כן. אבל גם פה אני חייב להגיד שכאילו, את יודעת, אין פה הזקות ואין פה, אנחנו כביכול במרחב בטוח, עדיין יש איזה חוסר אמון כאילו שנפרץ, שנפתח באמת, שזה מטורף וזה מקום. כאילו, תפו תפו, יחסית אין פה כלום.
איפה אתה מרגיש את זה, אתה, את המקום של החוסר?
אני יותר חשדן, אני יותר מפחד. קודם כל, היו לי סיוטים נוראים, כאילו, בשבוע הראשון. זה היה ברור. אני אפילו כשאני נוסע בוואדי ערה, כאילו, אפילו כשאני נוסע בכביש, אני מרגיש שאני יותר גזען עכשיו, שאני יותר תופס איזה צד אחר במפה הפוליטית שלו, שאני לא מכיר בי, כאילו, אני מרגיש פחד קיומי, ושום מקום לא בטוח, כאילו, אין לי את המרחב הבטוח הזה באמת. וזה קטע, אני דווקא חשבתי שבתקופה הזאת הכמות של הטיפולים יעלו אצל מטפלים. ודווקא הרבה מאוד, כאילו גם חברה טובה שלי שמטפלת בשיאצו ודיקור, היא אומרת שכל הטיפולים בוטלו. שאנשים לא מוכנים, אנשים גם לא מרגישים בטוחים כלכלית, וגם לא מרגישים בטוחים עכשיו להיות במקום שהוא לא הבית שלהם, שהוא לא המשפחה שלהם, רוצים כל הזמן להגן, להיות במקום הכי מוגן שהם יכולים, וזה עצוב מאוד.
זה זמני, זה שלב, זה כמו שבאמת במצב של חירום,
כן.
הגוף שלנו פיזיולוגית מתארגן למצב חירום, כל אדם הולך לאיברים הפנימיים, לרגליים, כדי שתוכל לרוץ, כן,
כן.
לברוח, ובעצם הפריפריה לא מתפקדת, הקיבה נסגרת, המערכת מחבה את כל החלקים,
כן. כאילו רק המערכת ההישרדותית.
כן, וזה חיוני. עכשיו, לוקח זמן עד שהמערכת הזאת נרגעת, ורצוי שהיא תרגע באופן תקין, כן? כי אנחנו, זאת אומרת, יש את האפקט כמובן של הפוסט-טראומה, אבל לוקח זמן. וחלק מהאיגום משאבים שלנו זה כלכלי, זה אנרגטי, זה מקום שאנחנו אוספים את כל מה ששלנו, ואומרים, רגע, אנחנו רגע עוצרים ובודקים. מה יש לנו? עכשיו, אחד הדברים שעולים מאוד מאוד חזק, ואולי משהו ממה שאמרת ככה העיר לי את זה, את התחושה של אשמה. אשמה שהיא יכולה ללכת לכל מיני כיוונים. אני לא עושה מספיק, לא מתנדבת מספיק.
כן.
אני לא הייתי שם.
נכון.
לא יצאתי מספיק להפגנות. כל אחד מוצא לעצמו את ה... אנשים שעדיפו להיות מתחת לשמיכה, כי שם הם הרגישו לרגע בטוחים, ולא יכלו לקום ולעשות כלום, אפילו קוסטי לעצמם, ומישהו אחר היה צריך לטפל בהם, למרות שלא קרה להם כלום.
אני אפילו מרגיש, כאילו, לא יודע אם להגיד, כן, אני אגיד את זה, אני מרגיש אפילו טיפה אשם, על זה שאני גר במקום בטוח יחסית, כאילו, שזה אולי לא בסדר, עכשיו שאני צריך, לא יודע. גם בתור גבר, להיות במילואים עכשיו, או כל מיני דברים כאלה.
כן, כאילו איך זה שאתה לא משרת?
כן, בדיוק, שאלות כאלה ש...
כן. אז אני חושבת שהאלמנט של האשמה נמצא, ואנשים גם את זה קשה להם להודות, שהם מרגישים אשמים, כי כאילו, אשמה, הם מחפשים את הרציונל שלה. למה אני מרגיש אשם? אשמה זה לא רגש רציונלי.
נכון.
אותה אימא שבחרה לגור בעוטף עזה, מרגישה אשמה שהיא העמידה את המשפחה שלה בסכנת חיים. או איבדה משפחה. אז היא מרגישה אשמה על זה.
וואו, איזה תחושות קשות.
אז הסקאלה הזאת של האשמה זה משהו שכן, אני חושבת שמאוד חשוב להציף אותו, ולהתעסק בו בזמן חירום. זאת אומרת, קודם כל לתת לזה מקום, לתחושת האשם, ולהבין שזה לא משהו רציונלי.
כן. זה גם ממש מרגיש לי שזה הפך להיות קולקטיבי. כלומר, כולנו מרגישים אשמים באיזשהו מובן מסוים. כולנו מרגישים אשמים, וגם כולנו הרבה פעמים מאשימים. כאילו, זה גם משהו ש...
חלק מההתמודדות עם אשמה זה להאשים מישהו אחר.
נכון.
זאת אומרת, זה לא אני, זה מישהו אחר, וזה כן. גם משהו שאנחנו רואים אותו בכל מיני רמות במדינה שלנו, של אני אחראי אבל לא אשם, זה ביטוי שנכנס לפני כמה שנים, לא הרבה. איך זה עובד ביחד.
כן, איך אחריות ואשמה, זהו, אחריות ואשמה יש להם מערכת יחסים מאוד, מאוד פשוטה, כאילו, זה...
כן.
באמת.
המילה אשמה, האיכות הזאת יש במשהו טריקי. מצד אחד, היא תחושה מאוד מאוד קשה, ומצד שני, אם אני מרגיש אשם, אז אני בסדר.
מעניין.
חשוב על זה רגע.
כן. אם אני מרגיש אשם, אז אני כאילו חלק מהאבל, חלק מה... כן.
אבל אני מסתכלת על השלבים. זאת אומרת, שמה שחשוב בעבודת האבל, או בכל, בחיים שלנו בכלל, זה לא להתקע. זאת אומרת, לשמור את התנועה. אם אתה נתקע באשמה, אתה נתקע בזעם, אתה נתקע בתחושת נקם, אתה נתקע בהכחשה.
וואו.
בעצם איך אנחנו, נגיד, מה שאני יכולה לעזור לאנשים היום, זה לעזור להם ליצור מחדש את התנועה. אני יכולה להביא את זה במקום יותר חלקיקי אפילו, שאנשים רואים סרטונים, או קוראים עדויות, או נחשפים לאינפורמציה קשה, ונהיה להם לופ.
בטח.
נתקעת להם תמונה. והנטייה הראשונה היא להדוף את התמונה. זה כל כך נורא, לא יכולה לראות את זה. מנסה להדוף את התמונה. היא רודפת אותי.
נכון.
כל מה שאני אעשה להדוף, פחד, רגשי נחיתות, חוסר ביטחון, חרדה, ותמונות קשות שנתקעות לנו בראש, כל מה שננסה להדוף, יבוא ויתייצב בפנינו ברגעים לא צפויים, בלילה, ביום, ב...
כשרגע המגננות שלנו יהיו רגע באיזה מנוחה, אז זה יבוא לנו פשוט, כן.
כן, אנשים שהם הורים צעירים ורואים את הילדים שלהם וחושבים מחשבות איומות על מה שקרה.
וואו.
נכנסים נתקעות לנו תמונות. יותר מתמיד, נגיד בתקופה הזאת, התחדד לי המושג עילוי נשמה. ושאני נתקעת על תמונה קשה, אני בעצם מדמיינת את התהליך הטבעי שקורה, אני מחזירה לשם תנועה. איך הגוף חוזר לאדמה? איך הנשמה משתחררת ועולה? איך אני יכולה, אני נגיד מדמיינת אותה, מבועטת, אחוזה, מסתובבת ומחפשת דרך לחזור, או באמת מחשבה על רגע המוות כשהוא אלים כל כך.
כן.
אז בעצם אני עושה זה בשבילי, אני לא יודעת אם זה באמת עוזר לנשמות. זאת אומרת, אם זה עוזר, זה בונוס, אבל בשבילי, זה לעשות ההפרדה הזאת, כאילו לשחרר את הגוף לאדמה, ולשחרר את הנשמה למסע הנשמה שלה.
זה דרך שלך להתמודד עם, עם מה שאת רואה בעצם? כן.
וזה דרך ששימשה אותי כשליוויתי אנשים מעטים, אבל אל מותם. אתה רואה את ההיפרדות הזאת, ואתה רואה את החסד שיש שם, עם כל הקושי והכאב והאבל, יש שם רגע. שהוא רגע מקודש ורגע של חסד. אם אני מצליחה, קודם כל ביני לביני, לחזור לנקודה הזאת, ולשים שם לרגע את החסד הזה, לשחרר את הגוף, לממלכת המינרלים, כן? שישתחרר לממלכת החומר, ואת הנשמה לממלכת הרוח, בשבילי, ואולי בפרדסחנאית, קל לדבר את זה, אבל זה העבודה שאני עושה ביני לביני.
אירועים כאלה, אירועי שכול גדולים, את עדיין מחזיקה באמונה הזאת שיש רוח? כי אני, זה מאוד מערר אותי, כאילו, בעולם הזה. אני מאמין שיש איזשהו משהו גדול, שהוא גדול מאיתנו, אבל ברגעים כאלה זה ממש מערר אותי, ואני ממש מטיל ספק בכל מה שחשבתי, כאילו, על הדבר הזה.
על רוח.
על רוח.
שמה זה רוח.
האם זה קיים בכלל, האם אנחנו, לא יודע, אולי המצאנו את זה, אולי זה לא אמיתי, אולי כאילו, ואם כן, אז למה אין משהו גדול יותר ששומר עלינו בדבר הזה, או אני נזהר מלהגיד אלוהים, כי לא יודע מה זה בדיוק, כאילו, אם יש כזה דבר או לא, אבל, אבל זה, כן, זה משהו גדול יותר, רוחני יותר מאיתנו, שלא היה.
אני חושבת שזה הטלטלה הזאת, והשאלות שאנחנו מחדש שואלים את עצמנו, הן מאוד חשובות. אז אתה שואל, האם זה ישנו?
כן.
ואם כן, באיזה צורה הוא מתגלה? ומה האחריות שלי מול הדבר הזה, שאני מאמין או לא מאמין?
כן.
באיזה אופן אני פועל בעולם? וכשאנחנו מגיעים לשאלה, באיזה אופן אני פועל בעולם, אז אנחנו חוזרים לפחות לנקודה שלי, ששם הרוח. אם אתה, אתה עושה את הבדיקה ואתה אומר, וואו, יש לי בי תחושת נקם. האם אני הולך איתה? יש את הסיפור הזה על ה, אתה יודע, על ה, את מי אתה משקה, איזה ערוגה אתה משקה, כן? או איזה זאב אתה משקה.
כן.
האם הערוגה של הזעם והנקמה מקבלת אצלי הרבה כוח? איפה זה עוד יפגוש אותי בחיים שלי? הרגש הזה? תראה, אמרו גדולים ממני. אנחנו, האנושות, אם אני מסתכלת, יש לנו את הביוגרפיה של הבן אדם, אבל יש גם את הביוגרפיה של האנושות. אם אתה מסתכל על המהלך הגדול של האנושות מעידן לעידן, בסך הכל, האנושות פחות ופחות אלימה.
נכון.
האירועים האלימים, תסתכל 100 שנה אחורה.
כן, נכון.
כל המלחמות, אתה מדבר על מלחמות של גרזנים ו...
כן, כן, ימי הביניים וכן.
זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים, עוד פעם עושים זום אאוט מאוד גדול,
כן.
מהסיפור שלנו.
אז אנחנו כן באיזה גרף עולה, כאילו.
אולי, והגרף הוא לא יציב, זאת אומרת, יש עליות, אתה יודע, זה כמו בבורסה, זה עולה ונופל ושוב עולה,
כן.
ובבורסה הגדולה הזאת של האנושות, אנחנו רואים איזושהי תנועה מסוימת. ואם זה מנחם אותנו ברגע הנתון שאנחנו נמצאים או לא, זה עניין אחר, כן? כאילו באיזשהו אופן, זה איזשהו תפקיד שלקחתי על עצמי, ואני לא מדברת עליו הרבה, אבל זה מעניין שאני מדברת עליו, אז אני מוקלטת. זה גם לא משהו שאני אוחזת בו כאיזה ידע בלעדי שלי, כן? יש גדולים ממני שמדברים את השיח הזה, שאנחנו מסתכלים על התנועה הגדולה, על הביוגרפיה של האנושות, אז אנחנו יכולים לראות הקשרים שגם קשורים לאנושי, לפרט.
כן.
כן, נגיד, המשבר הכי גדול של האנושות היה גירוש מגן עדן.
כן.
אנחנו חיים מאז כמה שנים. אז מה זה הגירוש הזה?
גם הסיפור של אלימות, כלומר, ככל שעולה הגרף, אז באמת יש פחות אירועים אלימים, אבל כשיש אירוע אלים, אז רואים כמה זה מפריע, כמה זה מהדהד בכל העולם.
תראה, לפני 100 שנה, נגיד, על המעבר הזה של המאה ה-19 למאה ה-20, אמרו שהטכנולוגיה והמדע מצילים אותנו מהברבריות של האנושי, ואז נהיה שואה, אתה יודע שהברבריות בעצם קיבלה צורה של מדע וטכנולוגיה. זאת אומרת, אני חושבת שהדבר המחריד שהיה שם, זה לא כמות המתים, כי במלחמות מתים מתו יותר, אלא הטכנולוגיה של המוות.
שמה הכוונה?
שסיסטמטיות של שיטתיות, של שימוש בטכנולוגיה בשביל להשמיד עם.
כן.
לא הולך תשחוט אותם, כן? זה יש מידן ועידנים. ואז שאלו גם בשואה איפה היה אלוהים.
נכון.
יש תמונה אחת שאני מחזיקה אותה, ואולי יש מי שזה יכול, כמו שאני קיבלתי אותה, אני מעבירה אותה הלאה, שאלוהים ירד אל בני אדם. בשואה. ובעצם הסתובב בין בני אדם, ובעצם עזר לנו, כמו שעוזר לנו אולי היום, לראות מה זה אומר להיות אנושי. גם אותם ברברים ששחטו ועשו דברים מזעזעים, הם אנושיים. זה חלק מהזוועה.
נכון.
אוקיי? זה בית מסוים של האנושי. אתה פותח את הסקאלה לחסידי אומות עולם, עד לקצה השני של התיאורים וה... אמיצים והנועזים, או
כן.
אנשים שבדרכים פלאיות, או ניצלו, או הצילו, וזה הטווח של האנושי, מהכי ברברי, ועד הכי גבוה.
כן.
שם אתה יכול לבחור.
איפה אתה בתוך הסקאלה?
איפה אתה ממוקם בסקאלה הזאת?
וואו.
כאילו אלוהים בא ופותח לך את המניפה.
אתה יכול לבחור או שזה גורל?
מה אתה חושב?
אני חושב שאתה נולד לסט כלים מסוים, זאת אומרת, ילד עזתי בחמאס, שחינכו אותו לחמאס, מקבל איזשהו חינוך, הוא נולד לאיזשהו גורל כביכול. ונראה לי שמאוד מאוד קשה לבחור, לצאת מזה. לא שאני עכשיו אמפתי לחמאס או משהו כזה, אבל נראה לי שכשאתה נולד לגורל מסוים, אז קשה מאוד לצאת מזה. סתם, אני חושב על אמא שלי שהיא דור שני לשואה, מאוד קשה לה להתנער מזה. אז יש לה כל מיני התנהגויות של דור שני לשואה.
עם זאת, אנשים בחרו. אנשים בחרו גם בעזה.
כן.
איפה הם נמצאים? גם בשואה, אנשים בחרו איפה הם נמצאים.
נכון.
בין אם הם היו גרמנים, בין אם היו פולנים, בין אם היו יהודים, אנשים עשו שם בחירה. היא מורכבת כמובן מאותו אלמנט של סטינג, כן? מה הסטינג שלי. אבל אני חושבת שהאדם, בניגוד לכל יצורים על פני האדמה לפחות, כשאתה מגדל פרה, או אתה מאלף כלב, כן? יש לו את הטבע שלו, אבל יש לך איזושהי ידיעה סבירה, מה תהיה התוצאה?
כן.
עם בן אדם? לא.
נכון.
אף פעם לא יכול לשער. אנחנו שומעים סיפורים על ילדים שגדלו במצוקה נוראית, וגדלו להיות נזר הבריאה.
נכון.
אנחנו שומעים סיפורים על אנשים שגדלו עם כל התנאים הכי אופטימליים להתפתחות שלהם, נכון. מתנאים בריאותיים, פיזיולוגיים, סביבתיים, חינוך, תזונה, מה שאתה רוצה, וגדלו להיות מפלצות.
נכון.
זאת אומרת שהאדם הוא טריקי בעניין הזה. אז אם אני לוקחת את התמונה הזאת של אלוהים, כן, שבצלמו, אוקיי? Mm-hmm. מה זה היחסים האלה בין הישות שאנחנו בצלמו, mm-hmm. ואנחנו מדמיינים אותו, מטייל בשדות הקטל האלה, ואומר, זה אנושי וזה אנושי, אתה יכול לבחור. לדעתי, זאת אומרת, זה מה שמחזיק אותי, שאני אומרת, בכל רגע, גם אותו עזתי, mm-hmm. יכול לבחור. אולי הוא ישלם על זה בחייו, אבל הוא יכול לבחור.
כן.
יש שם רופאים, יש שם אנשים, נכון. יש שם אנשי רוח, יש שם, ויש אנשים שברגע שגרדת להם את הקליפה, וזה גם יכול לקרות אצלנו, כן? אני לא חושבת שיש איזשהו עם,
כן.
שאנחנו ראינו את זה ביוגוסלביה, בבוסניה, בקרואטיה, לא מזמן, שברגע שאתה מקלף טיפה את קליפת התרבות, הברברי יוצא. שם יש בחירה. זו דעתי. עכשיו, אני לא נמצאת בסיטואציה כאילו, זה קל לשבת פה, בפרדס חנה, בטוחה, ולהגיד את זה. אבל אני מרגישה שזה התפקיד שלי באיזשהו מקום, להחזיק את התמונה הזאת.
כן.
של מצד אחד הכי מעורבות, וכל יום אני נמצאת בסוג של עבודה פנימית עם החטופים. והשבוע שהתעסקתי בתחקירים, ששאלת אותי
כן,
על זה.
כן, תכף נגיע לזה.
וללכת לבקר בכיכר, ולהסתובב עם בני האדם בהפגנות, אז אני בתוך הסיטואציה, אבל אני גם באיזו התבוננות. כאילו אני אומרת, אם אלוהים מסתובב, mm-hmm. אם הוא מסתובב בין בני האדם להרגיש אותם, זה התפקיד שלי, לא כי אני אלוהים. כי זה התפקיד שלי.
וואו, זה מזכיר לי את המכתב, אני לא יודע אם ראית, שמזכירת ניר עוז כתבה לממשלה. ראית את המכתב הזה?
כן.
זה בדיוק מראה על האנושיות, כאילו איזה אצילות יש לבוא ולכתוב מכתב כזה רהוט, בסיטואציה כל כך קשה, ועדיין למצוא את הכוחות להתנהל באיזה אנושיות, ולהיות מעל הדבר הזה, כאילו זה ממש...
זה גורל או בחירה? לכתוב כזה...
אני חושב שזו בחירה.
בחירה.
אני חושב שזו בחירה.
וכשאתה נתקל בבחירה כזאת, אתה יודע.
כן.
שזו בחירה... שהיא בחירת אני, בחירה של אנושי, mm-hmm. ולא ההיסחפות למקומות שאני מבינה אותם, אבל השאלה אם אנחנו עוברים את השלב הזה, עוד פעם דיברנו על להתקע בשלבים, כל שלב שאתה תקוע בו, תגיד, אתה, יש את הביטוי הבודיסטי הזה, של גם זה ישתנה, גם mm-hmm. זה יעבור. לתת לזה את הזמן לעבור, ולראות מה אתה מזקק מתוך האירועים, כן. מה נשאר בתוכך, מה המהות העמוקה ביותר, אחרי הפחד, אחרי האימה, אחרי אובדן ביטחון, איך אני מוצאת מחדש את הביטחון שלי.
כן, אבל באמת אני מרגיש שאנחנו, כאילו לפחות אני, עוד לא שם. כאילו אני ממש עוד בשוק, עוד אולי הכחשה, לא יודע מה השלב הראשון באבל, אבל ממש בהתחלה של הדבר הזה, של להבין איך יוצאים מזה.
אז קודם כל להיות בזה, ובאמת אני חושבת שחלק מהעבודה שאתה עושה, כמו שיחות החירום פודקאסט, או הדרך שלך שאתה אומר, מה הפעולה שאני יכול לעשות בעולם בזמן הזה, גם אם מינימלית, היא מניעה, עוד פעם, היא יוצרת את התנועה.
כן.
והיא חלק מתהליך ההחלמה הספציפי שלך. זה דבר ש... אתה יודע, זה מישהו אחד, כל אחד עם הדבר הקטן ביותר שלו, אחד מבשל, פשוט למשפחה שלו. אני התחלתי לעשות עוגיות, זה סוג של קשר לוגי. לא עושה עוגיות, עושה.
יפה.
כן.
כן, כן, כל אחד, אני רציתי לשאול אותך באמת על העבודה שעשית, אז עשית, גם אני אשמח שתספרי קצת, וגם אני אשמח שתספרי על התחושות שלך בתוך הדבר הזה, אז מה בעצם עשית?
זה שילב שני דברים, כי אני חושבת שאנחנו מוצפים, זאת אומרת, אנחנו עברנו אירוע בשידור חי, אפילו לא בשידור חי רגיל, אלא בשידור חי מפורק למכשירים,
נכון.
זאת אומרת, כל אדם שידר, מי שהיה עם טלפון, שידר חוצה לאנשים מסוימים. זאת אומרת, זה אירוע בשידור חי בחלקיקים. והמדיה שנוצרת בעקבות זה, זאת אומרת, הרעיונות והסיקורים והכתבות, אינסופי. יש ממש הצפה של מדיה, ואנחנו גם יודעים שיש מאבק במרחב של המדיה. בתוך כל התמונה העצומה הזאת, קבוצה של קולנוענים שחברו גם לכאן 11, ובעצם החליטו שמה שצריך זה, אפרופו הדיבור על הזדהות רגשית עם החטופים והמשפחות, זה ליצור סרטונים בפורמט רשת, כדי שאפשר יהיה להפיץ בתפוצת נאטו, גם לשימוש המשפחות, גם לשימוש, גם כאן 11 דיגיטל אלו, וגם בערוץ.
סרטוני הסברה כאלה?
סרטונים שבהם משפחות החטופים מתראיינים על החטופים.
וואו.
עם קריאה נחרצת להחזיר אותם הביתה. ולצורך זה צריך היה לעשות תחקירים. אז אני הצטרפתי בסבב השני. המקום הטבעי שלי, ליצור קשר עם בן אדם זר,
כן.
כמו שאנחנו יושבים, ולדבר איתו, ולהקשיב לו. אני עושה את זה 20 שנה.
כן.
זה מצד אחד לצורך עניין מאוד ספציפי, כן, אני לא אמורה עכשיו...
לפתוח את כל הביוגרפיה וגורל או בחירה ושאלות כאלה.
לא, כן. אני לא אמורה אפילו לדובב. מה שכן עשיתי, זה שני דברים. אחד זה היה, אחרי שהם ישר מספרים, הם באופן, בהכללה, קודם כל הם מספרים את מה קרה. והשאלה שלי זה מי הוא היה או מי היא לפני האירוע, כן? מי זה הבן אדם? הילד, ההורה, שיספרו לי מי הם. וזה שיח אחר לגמרי, פתאום יש איזה מין
ניצוץ,
ממשהו נגיד כזה ויזואלי ממוקד וחד ונחוש למשהו שמתרחב ונמס פתאום. פתאום יש שם אימא, פתאום יש שם ילד, פתאום יש שם אח.
יש כאילו, שם תמימות מרגיש לי.
יש שם חיים שלמים של בן אדם,
כן.
ואהבה, ואני משערת שכל הניסיון בכמה דקות לספר מי הם, ועוד דבר שחלק מהם דיברו בזמן עבר, הוא היה.
היה.
אני לא באה לשפוט ואני לא באה להטיף, ואני להגיד לבן אדם, הוא עדיין.
וואו.
אם הוא אוהב כדורסל, גם אם הוא במערות של בבונקר בעזה, הוא אוהב כדורסל.
כן.
זה לא נגמר. וגם איך אתה מחזיק בן אדם חי, מאיך שאתה מדבר עליו. אז זה היה רגעים כאלה. בשבילי זה היה גם לשים את האופן שבו אני מקשיבה, כאיזושהי איכות, אם היא עוברת או לא עוברת, אם היא טובה לבן אדם מולי. ואחר כך היה לנו את יום הצילום, ששם פגשתי את רוב ה... משפחות, וזה היה חיבור מאוד מאוד חזק.
הרגשת את התקווה שיש להם?
הרגשתי מיקוד, נחישות, המקום הזה שדיברנו על זה, שבזמן של הישרדות, אתה לא עסוק. אתה, כאילו הם באים חדורי משימה, אנחנו באים, אנחנו לא אנשים שמתראיינים, אנחנו לא אנשים שמצטלמים,
כן.
אנחנו לא אנשים מדיה, אנחנו אנשים שעסוקים בדברים אחרים, והם באים בנחישות, להעביר את המסר שלהם, לספר את הסיפור כן. שלהם, והם יעשו הכל, ואתה רואה את זה, בשביל
שהילדים שלהם והמשפחות שלהם יחזרו הביתה.
כן, אז זה נחישות. הייתה שם מישהי שבאמת בזמן הרעיון התחילה לבכות בצילום, והיא אמרה, זה פעם ראשונה שהיא בוכה.
וואו, פעם ראשונה שהיא בוכה
מאז האירוע. היא הייתה בשוק מעצמה שהיא פתאום בוכה. היא אימא, הבן זוג שלה חטוף ועוד משפחה נפגעה בדרגות שונות מהאירוע. היא התחילה לבכות. ואימא אחרת שבזמן הרעיון היא מגיעה נחושה וזה, והיא לא מצליחה לדבר.
וואו.
אז היא הרגישה לא בסדר שהיא לא מצליחה לדבר. אחרי הצילומים, זה היה נגיד, כאילו הרגשתי את הצורך שלי לבוא ולהגיד שלפעמים הפנים הלא מדברות הם, אוקיי, אבא דיבר והאימא שתקה, אבל הפנים שלה דיברו, וזה כן. כאילו, אופ, אתה מדבר על אשמה. כשדיברנו על אשמה, אז איך היא הרגישה אשמה שהיא לא מצליחה לדבר, וזאת מרגישה אשמה שהיא בוכה, זה אינסופי, וכאילו, באותו מקום של להתהלך בין בני האדם, ולשים יד, ולתת, להגיד, הפנים שלך דיברו, האיש שלך אמר את הטקסט, אבל הפנים של אמא דיברו, או מקום של הבכי, ומה ששבר אותי, אני רואה אנשים מדהימים, באמת, איזה אוסף של אנשים שחיים בדרום, ובאמת מראש כנראה יש להם איזושהי איכות מאוד מסוימת, שהם באים לבד, והם נותנים עדות, והם הולכים לבד.
וואו.
הם לא מלווים, אף אחד מהמדינה, מהמערכת, אין להם מישהו צמוד שמלווה אותם.
מטורף.
מישהו שיקלוט אותם אחרי, הנה, עובדה, היא פרצה בבכי, היא אומרת, אני לא בכיתי עד עכשיו. היא יוצאת לאן?
כן, היא יוצאת חזרה לבדידות ול...
לחור שחור, לאימה, למעלה לה, ועכשיו היא צריכה לאבד את העדות הספציפית הזאת, שפתאום היא בכתה, ואין שם אף אחד.
ואתם שם בעצם צריכים עכשיו כאילו... להיות באמת, חלק, חצי קולנוענים, חצי מטפלים בעצם בסיטואציה.
אז אנשים נורא נורא טובים, ובאמת איפה שאפשר היה, אז באמת הם סיפרו שבסבב אחר, הם קלטו שיש מצב אישי מאוד מורכב, וישר הזעיקו איזושהי עובדת סוציאלית שלקחה על עצמה.
אין להם עובדים סוציאליים מ, לא יודע, ביטוח לאומי, או מישהו מהמדינה שמגיע ש...
אנחנו יודעים שלא. אנחנו יודעים שההפקרה היא לא רק...
לא הייתה. רק הייתה ביום עצמו.
לא רק ביום עצמו, והם מדברים על זה, שאף אחד לא מדבר איתם, עכשיו אפילו אומרים, אפילו תבואו, תגידו, אנחנו לא יודעים, אנחנו חסרי אונים,
אבל כמוך,
תבואו. יצא לי, כן, לעשות דווקא שיחה ארוכה יותר, עם בחור שהוא דוד של, אח שלו חטוף, האישה של אחיו נרצחה,
וואו.
והם נשארו בבית עם תינוק בן שנתיים. עכשיו, הוא הדוד, בחור גיי, בן 35, אומר, מה, אני יודע מה לעשות עם הילד הזה?
יואו.
הוא צריך להשכיב אותו לישון. הילד זז בין הסבא וסבתא אלה לסבא וסבתא אלה. הוא מחפש את ההורים שלו. אומר, אני צריך להשכיב אותו לישון. אני לא יודע איך לספר לו, אנחנו מפוצצים אותו בצעצועים. הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות. עכשיו, עוד כובע שלי, זה העולם של החינוך, והעולם של, של הילדים. אז פשוט ישבתי ודיברתי איתו על מה זה להיות ילד בן שנתיים.
דיברתי עם הילד.
עם האיש הזה, עם הבחור.
עם האיש,
מה הבנתי. זה, הוא היה אחרי צילומים, הוא מפורק לגמרי, יושב שם, לא יודע מה לעשות. הוא סיפר עכשיו את המצוקה שלו, והוא חוזר איתה הביתה.
וואו, מטורף זה.
אז ישבנו ודיברנו איזה חצי שעה, והסברתי לו על העולם של ילד בן שנתיים, מה שאני יודעת. נתתי לו את הטלפון, הוא לא התקשר עדיין.
אין איזה, לא יודע... פסיכולוג ילדים שמגיע, שכאילו כלום, זה פשוט הזוי, זה פשוט הזוי.
אני חושבת שאנחנו, בדיוק בגלל שאנחנו עוד בתוך האירוע, אנחנו עוד לא מבינים עד כמה ההפקרה הזאת, וחוסר הביטחון, האירור הזה של הביטחון שלך, וגם שלי, של איך יכול להיות שאזרחים חטופים, ואף אחד לא צמיד דעתו להחזיר אותם. ההבנה שלי, עניין של, שביטחון זה עניין פנימי. כל עוד אתה לא יודע, אתה יכול לטייל ב... אזור בערי, כן? בעבר עד לפני רגע, ולא לחשוב שזה מסוכן.
נכון.
אתה יכול להסתובב בפרדס חנה ברחובות מסוימים, ולא לחשוב שאתה מסתובב ברחוב של משפחת פשע.
נכון.
אתה לא יודע.
נכון.
זאת אומרת שהביטחון שלנו הוא משהו שהוא סובייקטיבי. יש דברים אובייקטיביים, כן? יש לנו איזה אמיתות כאלה שאנחנו מאמינים בהם, שאם יהיה פלישה של מחבלים לקיבוץ, תוך 10 דקות יהיה צבא.
כן.
זה אמונה, מסתבר, זה לא ידיעה.
נכון.
אז זאת אומרת שהביטחון שלנו הוא משהו שהוא קצת אשלייתי, ואיך אנחנו בכל זאת בונים מחדש, ונשענים על הכוחות שלנו. כאילו, זה עוד מוקדם מדי, אבל איך אנחנו משקמים תחושת ביטחון, במי זה תלוי, הביטחון שלנו? אם זה תלוי במדינה, אם זה תלוי, אוקיי, החזירו אותם. הם חודש? מה הוא קורה לבן אדם שהוא חודש נמצא במצב הזה? מאיזה מצב הם הגיעו לשם? זה לא כן. הם חיו חיים סבבה, ואז לקחו אותם באוטובוס לעזה. הם חוו טראומה מחרידה,
כן.
והגיעו לשם.
נכון.
באיזה מצב הם יחזרו? איך הם לא חוזרים הביתה? הם חוזרים...
למלון, או... כן.
כל או. השאלות האלה של בעצם איך אנחנו משקמים תוך חוויית ביטחון פנימית, בעצם מבפנים.
מטורף.
כל המושגים שלנו על הדבר הזה התנפצו. אוקיי, אני אגיד משהו מהתחום של הביוגרפיה, שהנטייה של בן אדם הוא לסדר לעצמו את הסיפור, בשביל לתת הסבר לפעולות שלו, או לחיים שלו, או קרה לי ככה וככה, כי...
כאילו היה... לעשות איזה רציונליזציה, כאילו.
נכון. הנטייה עכשיו היא למהר ולסדר את הסיפור, כי זה עושה ביטחון. כשאנחנו ממהרים לסדר את הסיפור, אנחנו נשענים על סיפורי העבר שלנו, על הדברים שאנחנו מכירים.
נכון.
ובעצם מה שקרה, מזמין אותנו לעצור רגע, לחיות באי ודאות, כי זה האמת, אין כן. פה אמת אחרת, באי ודאות ובחוסר אונים גדול, ולהמתין רגע לפני שאנחנו בונים סיפור, בתקווה שהוא יהיה קצת שונה.
זה כל כך קשה. כל כך קשה לחיות באי ודאות, אני מרגיש שזה... אתה יודע, את האי ודאות היחידה שאני זוכר, זה סגר ראשון בקורונה, זה מבחינתי אי ודאות, וזה היום נראה לי כל כך קטן, לעומת מה שקרה. כאילו,
אתה, זה הלחיץ אותך אז, הסגר הראשון?
הסגר הראשון, כן, היה לי, כאילו, זהו, רציתי להגיד מקודם, שזה היו סממנים של הלם שיש גם עכשיו, אבל זה היה מיקרו, לעומת מה שקורה היום, כאילו. הביטחון שלי כן התערער שם, ולא הבנתי מה קורה, ומאוד חוסר אמון בממשלה, כאילו הרבה דברים שכן יש גם היום, אבל זה באמת היה מאוד מינורי לעומת...
אני למשל, זה היה בשבילי אושר אילאי.
הסגר הראשון?
כן.
אני לא, אני...
זה היה כזה, הנה, הדבר מתגלה. גם עכשיו, אין לי הנחת רווחה, אבל יש לי את החוויה, שזה אירוע מרחיב תודעה, לא איך שאנחנו אוהבים להרחיב תודעה.
בפרדס חנה.
זה אירוע מרחיב תודעה. אני מכירה את החוויה של מרחיבי תודעה. זה אירוע מרחיב תודעה בבום, בסדר גודל קוסמי בעיניי. זה אפילו לא מקומי.
לגמרי.
האדוות של האירוע הזה ממשיכות, ואנחנו רואים את זה בעולם. אנחנו עוד לא יודעים למה זה מתפתח. ובתוך הדבר הזה, גם אם נספר לעצמנו סיפורים, אנחנו בחוסר ודאות. אז אני מעדיפה להכיר בזה, להגיד, אני בחוסר אונים, אני בחוסר ודאות, אני בכאוס, וכל מה שאני יכולה לעשות, זה את הפעולות הקטנות היומיומיות, אוקיי? כולל לעשות עוגיות באופן מפתיע בחיים שלי, ולספר לעצמי שלארגן לעצמי איזושהי ודאות, זה להגיד, אני חיה באשליה. אז להגיד, אוקיי, זה מה שקורה עכשיו, להודות ולהכיר בזה ולא להיאבק בזה.
כן.
כי המאבק דורש אנרגיה שאני לא רוצה לבזבז עכשיו, לספר לעצמי איזשהו סיפור שלייתי מחדש. אוקיי, זה המצב, צפה על פני המים, לא נאבקת, לא טובעת, צפה. וכשאני צפה, אני נחה. ואז פעולות קטנות. בתוך הפעולות הקטנות מתגלה מי אני. הפעולה הראשונה שלך היא לחזור לפודקאסט.
כן.
הפעולה הראשונה שלי הייתה כמובן לבדוק מה עם הילדים שלי. ולהבין שאין מצב בעולם שאני אחיה בארץ אחרת מאיפה שהם חיים, לא משנה איפה הם יחיו, סתם, דברים קטנים, אבל ועוד יותר קטנים, כן? לא למהר לסדר מחדש את הסיפור, כי אני לא רוצה לסדר אותו משום פאזה שהיא נקמה, אני באופן אישי, אני לא רוצה מתוך מקום של הכחשה, של כעס, אוקיי? אני רוצה לאפשר לעצמי את התנועה העדינה הזאת, ולהחזיק מעמד ולא לספר סיפור עדיין.
וואו, זה מאוד קשה לא להיות בהרבה כעס, כאילו בעיניי.
לא, זה בסדר. אתה כועס, גם אני כועסת.
כן.
יש בי זעם אדיר, זעם קדוש, אני מרגישה. זעם שיש בו עוצמה מאוד מאוד חזקה, אבל האם זה הסיפור? זה חלק ממנו, זה השלב.
זה שלב, כן.
זה השלב. כאילו להגיד, בסדר, אני בלב ים, בשביל לא לטבוע, אני צריכה לצוף. זה מה שאני עושה.
וואו.
חפש את הזרמים. אין לי תשובות לאף אחד, אין לי דבר חכם להגיד לאף אחד, חוץ מי תעשה את הדבר שאתה, בוא נגיד, בן אדם שנמצא בדיכאון, אוקיי? יכול להיות בן אדם שיבוא אליי בדיכאון, ואם זה לא מצב קליני, אני יבוא אליי, אני אסכים. ואז אני אשאל אותו, מה הפעולה הראשונה שאתה עושה? זה הכיוון.
שמה, כשהוא קם בבוקר?
כשבן אדם שיוצא מהדיכאון, אם הדבר הראשון שהוא עשה זה נגיד לבוא אליי, או אם הדבר הראשון שהוא עשה הוא לצייר, או להקליט מוזיקה, זה הדבר שלו, שם הכוחות שלו.
הבנתי.
זאת אומרת, אנחנו יכולים להסתכל מה הפעולות הראשונות שאנחנו עושים היום, בתקופה הכאוטית הזאת, ולהגיד, שם התשובה. זה הדבר היחידי שאולי, שם התשובה לעכשיו, כן?
לעכשיו.
זה כן. פחות או יותר...
כן. בסוף, אולי זה מסר אופטימי כזה לסיום, אבל בסוף החיים חזקים מהכל, כאילו, בסוף ה... התנועה חייבת למשך, חייבים להמשיך אותה. יחד עם כל כאב וכל שכול, מתישהו נצטרך לקום מהשיבה הזאת.
כן, אז אני יכולה אולי לסיים בסיפור שסיפרתי, סיפור מרפא שסיפרתי לילדות. הבאתי שלוש בובות, ילדות קטנות מאוד, שלוש נגיד. שלוש בובות, יש אמא ארנבת, ארנבון, ובובה שהיא נקרא לה זהבה לצורך העניין. והסיפור שהייתה סופה ביער, הלילה היה כל כך אפל, שאפילו את הכוכבים לא ראו. לא היה ירח, ולא היו כוכבים, ועננים שחורים וכבדים כיסו את השמיים. הברקים היו כל כך קרובים, הרעמים היו כל כך חזקים, שאבא ארנב, החביא היטב היטב את הארנבון ואת הארנבת שתשמור עליו בתוך המאורה מתחת לעץ, וכיסה כל כך טוב את המאורה, עד ששום דבר לא יחדור את הכיסוי, שם כמו דלת כזאת. ויצא לראות מה קורה עם החיות האחרות של היער. הרעמים היו כל כך חזקים וכל כך מפחידים שהארנבון הקטן התחבא בידיים של אמא, ואמא גם, היא בעצמה מאוד מאוד נבלה. הם מאוד דאגו לאבא שיצא אבא ארנב. במקביל, זה אבא שרגילה לצאת כל ערב, לפנות ערב לטיול ביער, ראתה שהיא לא יכולה
לצאת.
והברקים היו כל כך חזקים וכל כך קרובים שהם הדליקו את העצים של היער.
וואו.
נהייתה שריפה מאוד גדולה, ויחד עם הרעמים, ויחד עם הברקים. זה מה שהיה. וואלה, קשה לי לספר את זה לבן אדם מבוגר, כאילו מול הילדים זה כזה. בכל אופן, היער עלה באש. הייתה שריפה מאוד מאוד גדולה, אבל הכיסוי שכיסה את המאורה,
שמר
על הארנבים, ואחרי שהסופה נגמרה, זהבה יצאה אל היער בשביל לראות מה קרה על כל החברים שלה. והיא לא הצליחה למצוא את הפתח של המאורה. היא חיפשה וחיפשה, ואז יש שם הקולות מאוד מאוד קטנים, והיא קראה להם מהצד השני. בסוף היא הצליחה לפתוח כמובן, והוציאה אותם, והם הסתכלו על היער, והם ממש בכו מהחורבן שהיער עבר. ואז היא אמרה, אני אקח אתכם למקום בטוח. והיא לוקחת אותם ומביאה אותם לגן שבו נמצאות הילדות. היא אומרת, פה אתם תהיו, פה זה מקום בטוח, יש פה ילדים שישחקו איתכם. ואז הילדות שאלו, ואיפה האבא? ואז הם הלכו לחפש בתוך כל הבובות שיש להם שם בגן.
את האבא.
ומצאו איזה ארנב עם בגד ורוד כזה, זה היה נורא חמוד, הנה אבא, מצאו את אבא.
וואו.
ואז הסיפור שאחרי כל זה ירד גשם, גשם מאוד מאוד חזק, וישטוף את הפיח, וישטוף את היער, והפיח יספג באדמה ויפרה אותה, והזרעים שיכולים לבקוע רק כשיש אש חזקה יבקעו. וכשאחרי שהגשם ירד וישטוף את היער, והיער יתחדש ויחזור וילבלב, היא מבטיחה להם זהבה שהיא תחזיר אותם אל היער. ובהמשך הסיפור זה שאחרי שהכל התקרר, יצאו הגמדים הפחמים, ואספו את הגחלים. ואיתם נתתי להם לצייר עם הגחלים.
וואו.
מפיח, מפחם. ושעם זה אפשר להבעיר אש טובה. ועם הפחמים אפשר בעצם לאסוף ולהתחיל לנקות את היער. זה הסיפור שסיפרתי להם, שהם ילדות שלא חוו את הדבר, אבל הן שומעות וקולטות מהאוויר את האנרגיה הזאת של האימה ושל הסכנה, וגם...
כאילו סוג של דרך לתווך להם.
קצת כמו במבי, בוא נגיד. זה קצת מזכיר את הסרט במבי, שבמבי, אפרופו להישען על הכוחות, הם לימדו אותו שם להישען על הכוחות שלו. אמא שלו מתה ביער. והאייל הגדול מלמד את במבי להיות אייל, להיות בכוחות שלו, והיער מתחדש. היער חוזר, ואת התנועה הזאת אני מבקשת להביא לילדים ולמבוגרים בוודאי שנתקעים עם התמונות הקשות, להחזיר את התנועה ואת ההתחדשות הזאת, שעם כל הצער, עם כל האבל וכל הכאב שלנו, אנחנו נושאים אותו בליבנו, אנחנו לא מתכחשים לו, אנחנו גם יודעים שהיער יחזור, שהוא יתחדש.
כן, באיזשהו מקום אנחנו
דרור, כן.
באמת יודעים את זה.
דרום יהיה אדום מהפרגים.
נכון.
אנחנו נהיה שם...
והגשם מגיע עכשיו.
ואנחנו נהיה שם ונבכה על הדרום האדום הזה. וואו. אבל אנחנו נראה שהוא גם יתחדש.
כן. וואי, יאללה, ממש תודה. ממש, היה מרתק, ואני מקווה שהצלחנו לעזור, או לתת מענה, או סתם לשתף, ולעורר איזו הזדהות קטנה, עם תחושות שיש
קודם
לנו.
קודם כל נפגשנו, שזה כבר סטינג שמזמין מפגש, וזה מקסים.
לגמרי.
ואם יהיה עוד בן אדם או שניים, שיקשיב, יהיה עד למפגש שלנו, וקח מזה משהו, אז מה טוב.
ממש.
וגם אם לא. אני מרגישה מורווחת כבר.
לגמרי. ממש תודה, ותודה לכם ולכן שהזנתם לנו. מה הדיבור בפרלסחן הקרקור? נתראה בפרק הבא. יאללה, ביי.